השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק ט' בבא מציעא באתר sinai.org.il. דף יומי של 10 דקות. הלימוד היום מוקדש לילוי נשמת רב יעקב דוד בן אברהם יהודה מצנר. אנחנו מתחילים במשנה בסוף צדיק ח' עמוד ב'. הנושא שלנו מכאן ועד סוף צדיק ט' עמוד א' זה מתי מתחילה ההשאלה. כשנחלק את השאלה הזאת לשני נושאים, שאלה ראשונה, מתי השואל מתחייב באחריות, באונסים? ודבר שני, מתי נעשה פה קניין של ההשאלה שאז המשאיל כבר לא יכול לחזור בו? אז נקלה כבר את הסוף, מבחינת האחריות שלו היא מתחילה מיד בהתחלה, בשעת ההשאלה, אבל מבחינת היכולת של המשאיל לחזור בו, הוא עדיין יכול לחזור בו עד שהשואל משתמש בכלי בפועל. כלומר, יש זמן שבו הוא כבר אחראי, אבל כיוון שהוא עוד לא ישתמש, המשאיל עדיין יכול לחזור בו. עכשיו נראה את זה בפנים. אז המשנה מדברת על הנושא הראשון, ממתי השואל מקבל אחריות. אז כמו שאמרנו, עקרונית, זה מהרגע שזה מגיע אליו. אבל, אומרת המשנה, אם המשאיל שלח את זה באמצעות אדם אמצעי, בן, עבד, שליח, השואל גם יכול לקבל אחריות כבר כשזה מגיע לאותו אדם שלישי, אבל רק בתנאי שהשואל הסכים לזה, או שהשואל עצמו יזם את זה. אבל אם המשאיל שלח באמצעות אדם שלישי, בלי שהשואל ידע על זה, אז השואל לא מקבל אחריות עד שזה יגיע לידו. האדם השלישי הזה, זה לא משנה אם הוא הבן, עבד, שליח של המשאיל או של השואל. מה שמשנה זה אם השואל הסכים או לא. ואותו דבר, כשהשואל מחזיר את החפץ, אם הוא רוצה להחזיר על ידי אדם שלישי, הוא חייב לקבל את הסכמת המשאיל, אחרת זה עדיין באחריותו עד שזה יגיע ממש לידי המשאיל. עכשיו, שואלת הגמרא לגבי מקרה שהמשאיל שלח לשואל ביד העבד שלו והשואל הסכים, אז אמרנו שזה נכנס לאחריות השואל כבר כשזה הגיע לידי העבד. אבל שואלת הגמרא, הרי יד עבד כי יד רבו, אז זה כביכול עוד לא עזב את הידיים של המשאיל, אז איך זה כבר נכנס לאחריות השואל? שתי תשובות בגמרא. שמואל אומר שצריך לחלק בין עבד עברי לעבד כנעני. עבד כנעני באמת יד עבד כי יד רבו, ואז באמת השואל לא יהיה אחראי עד שזה יגיע לידיו. אבל עבד עברי לא אומרים שיד עבד כי יד רבו, והשואל נהיה אחראי מיד כשזה מגיע לעבד כמו כל שליח אחר. רב אומר שגם אם נניח שבשני המקרים דובר בעבד כנעני, אפילו שבדרך כלל יד עבד כי יד רבו, פה אפשר לומר שזה כאילו שהשואל אמר למשיל, תן לפרה מכה קטנה בגב והיא תבוא אליי. וזה שיש שם גם עבד שהולך איתה, זה לא מפריע לנו, כי הוא אמר שהוא נכנס לאחריות על השמירה כבר מהרגע שהיא יוצאת מהחצר של המשיל. על זה מקשה הגמרא מברייתא ששם הם מחלקים בין שליח ובן של המשיל לבין עבד, שאם הוא שלח ביד שליח או בן, אז באמת השואל מתחייב כבר מההתחלה, אבל אם הוא שלח ביד העבד שלו, אז השואל לא מתחייב עד שזה יגיע לידיו. אז לפי שמואל זה קל. אפשר לומר שכשזה עבד כנעני, הוא לא מתחייב עד שזה יגיע לידו, וזה המקרה של הברייתא, וכשזה עבד עברי, שעל זה המשנה דיברה, הוא מתחייב כבר בהתחלה. אבל לפי רב, שאפילו בעבד כנעני הוא יכול להתחייב כבר בהתחלה, אז מה ההבדל בין המשנה לברייתא? למה במשנה גם בעבד הוא מתחייב כבר בהתחלה, ואילו בברייתא בעבד הוא לא מתחייב בהתחלה, אלא רק שזה יגיע לידיו? אומרת הגמרא, מה שרב אמר שזה כאילו שהוא אמר לו תן למכה ותבוא אליי, זה לא כאילו אמר, אלא זה באמת הוא אמר. כלומר, אם הוא באמת אמר, השואל המשאיל, תן למכה ותבוא אליי, אז לא אכפת לי שגם יש שם עבד, הוא מתחייב כבר בהתחלה. אבל אם הוא לא אמר את זה, אז באמת הוא לא מתחייב עד שזה יגיע לידיו, כי יד עבד כי יד רבו. עכשיו, למרות השינוי הזה במה שרב אמר, עדיין יש פה חידוש, שאם השואל אומר למשיל, הקישה במקל ותבוא אליי, הוא מתחייב כבר מאותו רגע. ועל זה הגמרא תביא עוד סיוע ממקום אחר שרב אמר אותו דבר, וגם תנסה להביא ברייתא לסייע לו. בברייתא שהגמרא מביאה, לכאורה מפורש, כמו שרב אמר, שאם הוא אומר הקישה במקל ותבוא אליי, הוא מתחייב כבר מאותו רגע. אבל רבשי דוחה את זה, והוא אומר, יכולת ששם הוא מתחייב דווקא כשזה שתי חצרות צמודות, שאז השואל בטוח שהפרה תבוא אליו. אמנם אפילו שיש לה איזה מקומות להתחבא, עדיין הוא סומך על זה, אבל כשיש לה רשות הרבים לעבור דרכה, אז בזה הוא לא סומך, אז מכאן אין ראיה לזה שאם הוא אומר לה, תן למכה, הקישה במקל ותבוא אליי, שהוא כבר מתחייב. אפילו כשזה לא שתי חצרות צמודות. סיימנו את החלק הראשון של הסוגיה, שבה הנושא זה מתי הוא מתחייב. עכשיו אומר רב הונה, קצת מעל השליש התחתון של עמוד א', ממתי המשאיל כבר לא יכול לחזור בו, מתי זה נחשב שהיה קניין של ההשאלה, אז רב הונה אומר שזה דווקא מאז שהוא מתחיל להשתמש בו, למשל בקרדום שהוא התחיל לבקע בו. אבל רב עמי אומר שזה כבר מהרגע הראשון מההשאלה. לומדים את זה ממה שרב עמי אמר, שאם אדם משאיל קרדום של הקדש, אז המשאיל מעל מהרגע שהוא השאיל, כלומר שהשואל קנה מיד. ואותו דבר גם רבי אלעזר אומר שבשומרים יש את אותם קניינים שיש בקניין ממש. אז במטלטלין צריך משיכה, ומרגע המשיכה המשאיל כבר לא יכול לחזור בו, אפילו שהשואל עוד לא ישתמש בחפץ. ואם זה קרקע, אז מה שקובע זה כסף שטר או חזקה, כמו בקניין של קרקע. סיימנו את הסוגיה הזאת לגבי שואל. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה של שמואל, שלכאורה לא קשור בכלל לסוגיה שלנו, שורה רביעית בעמוד ב'. אומר שמואל, יש ערימה של 50 תמרים, שאם אתה מוכר את כולם ביחד, אז אתה לא לוקח 50, אלא 49. אבל אם אתה מוכר אחד אחד, אז כל אחד שווה אחד, בסך הכל תרוויח 50. אז אם אדם גזל את הערימה הזאת, או הזיק אותה, כמו שנראה בהמשך, אז תלוי אם זה הקדש או של אדיוט. אם זה של הקדש, הוא צריך שלם 50. ואם זה גזל, הוא יוסיף לזה חומש, אם זה נזק, הוא לא יוסיף לזה חומש. אבל אם זה של אדיוט, הוא משלם רק 49. על זה שואלת הגמרא שתי שאלות. שאלה ראשונה, מתקיף רב ביבי ברביי, למה רק 49? הרי הנגזל יכול לומר שהייתי מוכר אותם אחד אחד והייתי מרוויח 50, תשלם לי 50. עונה רב הונא ברי דרב יהושע, שבנזיקין וכנראה גם בגזלה, לא הולכים לפי הפרט שאותו הזקתי, אלא מסתכלים עליו כחלק ממכלול. כלומר, אם פרה אכלה ירקות מתוך שדה, אז המזיק לא ישלם את הערך של אותם ירקות שהיא אכלה, שזה יכול להיות יקר יחסית, אלא יסתכל כמה ירד הערך של כל השדה בלי אותם ירקות. כלומר, מסתכלים על בית צאה, שזה שטח יותר גדול, כמה היא שווה אם אני מוריד ממנה את אותם ירקות שהפרה אכלה. וכך כמובן, המזיק או הגזלן ישלם פחות מאשר בשיטה הראשונה. אז אותו דבר פה, אני לא מסתכל על כל תמר בפני עצמו, אלא על החבילה כולה. אז זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה היא לא שאלה ישירה על זה, היא רק שאלה למה אתה מחלק בין הדיוט לבין הקדש. הרי יש מקום אחר ששמואל סבר שלומדים מהקדש להדיוט. אז למה כאן הוא חילק בין הקדש להדיוט? מהו אותו מקום? אם אדם נטל קורה של הקדש, אז הוא מועל בזה רק שהוא משתמש בזה. אז או שהוא נתן למישהו אחר ואז הוא מועל בזה כי יש לו הנאה בזה, או שהוא שם את זה בגג והוא גם גר מתחת לזה כבר. וזה כבר נחשב שהוא השתמש בזה וזה נחשב מעילה. למד שמואל שאותו דבר גם בהדיוט. אם אדם גר בבית של מישהו אחר בלי להגיד לו, אפילו שזה בית שהוא לא נועד להשכרה, אז זה נהנה וזה לא חסר, הוא צריך לשלם לו על זה. כי הוא למד מההקדש, שכמו שבהקדש זה נחשב שהוא נהנה מזה הנאה ממונית, אותו דבר פה והוא יצטרך לשלם. אז למה שמה הוא השווה בין הדיוט להקדש? ואצלנו לא, ובהדיוט זה 49 ובהקדש הוא משלם 50. אומרת הגמרא, באמת שאלה טובה, ושמואל חזר בו משם. ובסוף הוא לא משווה בין הדיוט להקדש. איך אתה יודע שהוא חזר בו ממה שהוא אמר שם? אולי הוא חזר בו ממה שהוא אמר אצלנו? אומרת הגמרא, אם הוא יחזור בו ממה שהוא אמר שם, הוא יסתדר גם עם רבא. כי רבא אמר במפורש שלא משווים בעניין הזה בין הדיוט להקדש. אז עדיף לנו ששמואל יסתדר עם רבא שבאמת לא משווים. איפה רבא אמר את זה? הוא אמר שמה שבהקדש משלמים גם שלא מדעת, בהדיוט זה רק אם זה היה מדעת. אבל אם הוא יגר בחצר שלו בלי דעתו, הוא לא משלם לו על זה. וסוגיה אחרונה, 8 שורות מסוף העמוד, עוד מקרה שבו יש הבדל בין שני מחירים של אותו דבר, ולפי מה המזיק משלם. אז היו סבלים שסחבו חבית, שאותה חבית ביום השוק אפשר למכור אותה ב-5, אבל אחרי יום השוק היא שווה רק 4. והם שברו את החבית. אז אם הם יספיקו להחזיר לבעל הבית לפני יום השוק או ביום השוק, ואז הוא יוכל למכור את זה ב-5, אז יביאו לו פשוט החבית והוא ימכור ב-5. אבל אם הם מחזירים לו אחרי יום השוק, אז הם צריכים להביא לו 5, כי יכול לומר, הייתי יכול למכור את זה ב-5 ביום השוק. עכשיו זה בתנאי שאין לו עוד חבית שאותה הוא לא מחר. כלומר, אם יש לו עוד חבית שיושבת לו במחסן ועבר יום השוק והוא לא מחר גם אותה, אז זה מראה שגם אם היו מחזירים לו את החבית, הוא לא היה מוכר אותה, ולכן הם לא צריכים להביא לו 5, אלא פשוט יחזירו לו את החבית. עוד דבר, גם כשאנחנו אומרים שצריך להחזיר לו 5, זה לא בדיוק 5, הם יכולים להפחית מזה את הטרחה שהוא חסך בזה שהוא לא היה צריך לשבת בשוק ולמכור, אז יורידו מזה שכר כפועל בטל על מה שהוא חסך שהוא לא צריך לשבת שם, ואת הכסף שצריך להביא לאומן שהוא פותח את החביות ועושה להם מין ברז כזה, וסיימנו את העמוד, כל טוב.